אלף תמוז, היורצייט של המואר ושמש, רב קלוינימוס קלמן הלוי בן רב אהרוין. שם המשפחה שלו היה אפשטיין, רב קלוינימוס קלמן הלוי אפשטיין. הוא נולד בעיר שנקראת נייסטאט בפולין. זה נייסטאט בעיקרון זה עיר חדשה, ובסביבות שנת תקוף יוד א'. אבא שלו זה משפחת אפשטיין המפורסמת, כמו שהמקויר ברוך העריך שזה במקור משפחה ספרדית, מגדולי ספרד, בנבנישתי, אם אני לא טועה, והיה להם ייחוס, היה להם ייחוס לספר החינוך ולבעל המויר. והיה רבאון הזה, אבא שלו, היה יהודי מאוד מעניין, היה יהודי יקר, תמיד חכם, אבל הוא חי בעניות נוראה, עניות מרודה. והגיע המצב עד כדי כך שאת הבן שלו, קלוינימוס קלמן, שכינו אותו קלמישל, הוא שלח במקום לחיידר, כמו שהיה ראוי לשלוח ילד יהודי, הוא שלח אותו למכור כאחים, למכור בייגל ברחובות. המצב היה קשה ולא היה לו איך לפרנס את המשפחה, ואז הוא החליט לעבור מהעיר נייסטאט לעיר קרוקה. לקרוקה, וקרוקה הייתה אולי משנה מקום, משנה מזל, יש שם יותר אפשרויות להתפרנס. קיצור, רבן התיישב בקרוקה, באמת התעסק באפייה, הוא היה בקר והיה אופה בייגלים, והתפרנס בקושי גדול עד כדי כך, שפשוט אפילו הילד לא יכל ללכת לחיל, הוא היה מסתובב ברחובות, מגש כזה, קשור בחוטים, ומוכר בייגלים לאנשים. מספרים עד כדי כך שנעליים לא היה לו, לילד. הילד היה מסתובב יחף ברחובות ומוכר בייגל, כמה זה, כמה שקלים, כמה גרושן, איך שזה נקרא אז, קופיקות, מוכר בייגל ומביא את הכסף הביתה, וזה היה פרנסה. יום אחד ירד גשם שוטף, וקלמישל, שמסתובב ברחובות ומוכר בייגלך, עובר ליד החצר של הבית מדרש של הבח, לבח יש בית מדרש במשבוש, בית מדרש בבלז, ויש גם בית מדרש בקרוקה, הוא היה רב בכמה מקומות, ואני עובר ליד הבית מדרש הזה, והוא נכנס פנימה, למצוא מחסה מהגשם. תוך כדי שהוא ככה יושב בסמדר של הבח, הוא שומע את הדיבורים של התלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם, מתווכחים ביניהם, בלימוד, בהלכה, והוא מאוד מאוד נהנה מלשמוע את הדיבורים האלה. מאוד נהנה מההתלהבות שלהם, ממה שהם מדברים, לא שהוא הבין הרבה, כי אפילו בחיידר הוא לא למד, אבל בכל זאת הוא נהנה מזה. זה עשה רושם כל כך על הילד הצעיר הזה, היחף, שמסתובב ומוכר בייגלים, על קלמישל הזה, שמאותו יום, הוא היה קם מוקדם בבוקר, הוא עושה מהר מהר את כל המחירה של הבייגלך, ואז, אחרי שהוא גמר למכור את הבייגלך, שהיה צריך, רץ לבית מדרש. היה מתיישב שם ליד האנשים שלומדים, ומקשיב. זאת אומרת, הוא לא ידע ללמוד, אפילו לקרוא הוא לא ידע, אבל הוא פשוט הקשיב. ומשתדל ככה לקלוט מילים, לקלוט מושגים, לקלוט מה שהוא יכול. ואפילו אם אחד הרבנים שם, או המגידי שיעור, היה מוסר שיעור, אומר דרשה, אז הוא היה מטפס על הספסל, יחף ככה, מטפס על הספסל, ומנסה להקשיב לדברי תורה. היה שם בעיר יהודי עשיר, תלמיד חכם, בקרוקה, קראו לו רב מוטחה גוטגולד. גוטגולד, כן? רב מוטחה גוטגולד. והוא שם לב שיש פה איזה ילד מעניין, בדרך כלל ילד כזה יחף, עם הגע של בייגלים ריקים, ריק, כן, שמוכר את כל הבייגלים, וטפס ככה ומקשיב עם עיניים נוצצות, מתלהבות, משהו פה זה, ואתה רואה שהילד הזה לא יודע כלום, הוא ככה מתחיל לדבר עם הילד, ילד, איזה חיידר אתה לומד, למה אתה לא בחיידר? אין לי מלמד. לא חיידר, לא מלמד, כלום, לא, אין לי, אין לאבא שלי כסף, אני כל היום מוכר בייגלים, ואת הבייגלים האלה, אני מביא הביתה קצת כסף, מזה אוכלים, זהו, זה, אין יותר. טוב, והוא רואה שזה ילד שכל כך רוצה ללמוד, ומעצמו, במקום לשחק בחוץ, אחרי שהוא גומר למכור את הבייגלים האלה, אז הוא מגיע לבית מדרש ופשוט משתוקק לשמוע דברי תורה, להקשיב ללימוד תורה של אנשים אחרים. הוא החליט, רב מוטחה גוטגולד הזה, אני רוצה את הילד הזה לחתן לבת שלי. הייתה לו בת, קראו לה מילקה רדל. אני רוצה את קלמישל הזה, את קלוינימוס קלמן הלוי הזה, שהוא יהיה הבעל של הבת שלי. אני רוצה אותו בתור חתן. עכשיו, בדרך כלל אדם עשיר ותמיד חכם וכל כך מכובד, כמו רב מוטחה גוטגולד, היה צריך לקחת לחתן לבת שלו איזה מישהו הרבה יותר מיוחס, טוב, ייחוס לא היה חסר לו, אבל מישהו הרבה יותר ילד שלמד בחיידר לפחות. אבל לא, באותו זמן הם גם היו מתחתנים מאוד צעיר, כן, 13, 14 כבר היו מתחתנים. בקיצור, הוא עוצר אותו בתור חתן. טוב, הוא ניגש לאבא של הילד, לרב אהרון הלוי אפשטיין, והוא מציע לו, בוא נעשה שידוך, אני אתן את הבת שלי, הבן שלך כן משל... והוא מסתכל עליו, הוא בטח צוחק עליי, כן, הוא בטח צוחק עליי, בטח כולם אומר לו, אתם הולכים לצחוק עליי פה, אז הוא כזה, כזה מסתפק. אז מותחי גוטגולד הזה היה כל כך נלהב לעשות את השילוך, אומר, מולה, אני מתחייב, אני אעזור לילד הזה ללמוד תורה, אני אשלח אותו לחיידר, אני אזכור בשבילו מלמדים, אני אלביש אותו עם נעליים, אני אדאג לו להכל, אני אדאג לו לבגדים. קיצור, וזה כאילו, הוא עדיין, רב אהרון הזה עדיין היה בטוח שהוא צוחק עליו, לא, לא, פשוט זה לא הגיוני, לא הגיוני שיגיע עכשיו רמותחי גוטגולד, העשיר, הגדול, התמיד חכם, ויעשה שילוך איתו עם רב אהרון אפשטיין, שהוא באמת לא ברמה בכלל. קיצור, ואז רמותחי, שהיה ממש נלהב על הרעיון, חשב שאולי רב אהרון אפשטיין משום מה לא רוצה את השילוך, הוא פשוט הוציא סכום של 100 רייניש, שזה היה סכום גדול, אומר, אתה יודע מה? אתה לא מאמין לי שאני שלם? הנה, קח עכשיו את הכסף, קנה לילדים שלך, קנה לבן שלך, בגדים יפים, נורמליים, אני רוצה להשתדך איתו. אז הוא אומר, רגע, אם הוא כבר משלם, זה כנראה אמיתי. אם ככה הסיפור הזה אמיתי, ובאמת מאז, הילד הצעיר התחיל ללמוד בחיידר, ללמוד מהמלמדים, וכשהוא היה בן 12, כבר היה, יצא לו שם של אילוי צעיר, חשק ורצון היה לו, כישרונות נפלאים היה לו, והוא התחיל לגדול. תפיסה מהירה, זיכרון מופלא, כולם היו פתוחים, הוא יגדל לגאון ולתפארת, הוא יהיה ילד מיוחד. זה עד כדי כך קרה שרב מותחי גוטגולד הזה כל כך רצה לסגור את השידוך הזה, כל כך רצה לסגור את זה, שברגע שהילד נהיה בן 13, הוא אמר, בוא תעשה קידושין. הוא אמר לו, אבל רגע, הקלה עוד לא בת 12. גם היא עוד לא בת 12, הייתה פחות מ-12. הוא אמר, מה הבעיה? אני יכול לקבל קידושין. אבא, נכון? אב מקבל קידושין עבור ביתו קטנה. אז אני אקבל קידושין בשבילה. וככה אבא. ולא קיבל קידושים בשבילה, וככה כאילו סגר את זה שהוא יהיה החתן שלו, וככה זה המשיך אחר כך שרב קלמישל, האברך הצעיר, כן, בן ה-13, ממשיך ללמוד, כשהשוור שלו, רב מותחי גוטגולד, עוזר להם, מספק להם את הפרנסה. אותה תקופה הייתה התקופה שהחסידות נפוצה בעולם. זאת אומרת, הוא נולד בסביבות תפקוף י' זאת אומרת, אנחנו מדברים שנים ספורות אחרי פטירת הבעל שם טוב, ואז התלמידים של המגיד ממזריץ' הסתובבו באותה תקופה והיו מצרפים אליהם מעריצים חדשים, כן? מצטרפים לחסידות. באותה תקופה רב אלימלך מליז'נסק, שהוא נשלח לאזור פולין על ידי המגיד, הגיע לבית מדרש של המגלה המוקויס, שזה היה בקרוקה, והתפלל שם. והבחור הצעיר הזה, קלמישל, לא נרגע עדיין מהרצון שלו, ורץ מהר לראות מי זה הצדיק הזה שהגיע לפה. ראה אותו, ראה את התפילה של רבי אלימלך מליז'נסק, התלהב מאוד ונמשך אחריו. הוא החליט שהוא רוצה לנסוע לליז'נסק. זאת אומרת, סיפרו, זה היה צדיק, רבי ליז'נסק, עכשיו הוא נמצא פה, ליז'נסק, או, אני צריך לנסוע לליז'נסק. הבעיה הייתה שבאותה תקופה ההתנגדות בקהילת קרוקה הייתה חריפה מאוד. הייתה חריפה מאוד, כן, אנחנו מדברים בשנים של החרם הראשון, היה תוף קוף למד בייס, בשנים של לפני החרם הראשון, אבל זו הייתה תקופה שההתנגדות הייתה תקיפה מאוד, והשוור שלו, רב מותחי גוטגולד הזה, היה מראשי המתנגדים, מראשי המתנגדים בכלל, לחסידות, ולכן היה לו מאוד מסובך כל הדבר הזה, הוא רצה לנסוע לליז'נסק, אבל הוא לא יכל, ובפרט שזה היה לה כסף, לנסוע מקרוקה לליז'נסק, גם היום ברכב זה נסיעה של הרבה שעות, אולי 5 שעות או משהו כזה, אבל זה נסיעה ארוכה, ובזמנים ההם זה ודאי היה נסיעה מאוד ארוכה, והוא צריך כסף של הנסיעה הזאת. למרות שהוא רצה לנסוע, השוור שלו נגד, כן, רמות חיגות גולד נגד. מה שקרה זה שאשתו, היא ראתה שהוא כל כך רוצה את זה, כל כך חשוב לו, אז היא פשוט לקחה את התכשיטים שלה, משכנה אותם, זאת אומרת לקחה הלוואה ושמה אותם כמשכון ושיהיה לו להוצאות הדרך וכך הוא יצא לליז'נסק. בדרך הוא עבר בלנצהוט. לנצהוט זה שם היה חויזה מלובלין. המשך הוא הגיע ללובלין ושם הוא נפטר ונגמר, אבל הבית מדרש שלו קיים עד היום הזה בעיירה לנצהוט, שם קבור גם רב נפתולי צבי מרופשיץ. זה היה עיירה, הארמון של גרף פוטוצקי נמצא שם, וגם הבית מדרש של החויזה מלובלין עדיין קיים שם, רבי עקיבא יצחק מלובלין, והוא עבר אצל רבי עקיבא יצחק מלובלין, אז הוא הציע לו, אחרי זה מלובלין, בוא תישאר פה שבת. אבל הוא אמר לו, הוא חייב להגיע לליז'נסק, הוא לא רצה לדחות את הנסיעה. הוא הגיע לליז'נסק, וזה מאוד מעניין, כי כשהוא הגיע לשם, אז רבי אלימלך לא קירב אותו. ההפך, הוא ממש לא... הוא אמר, באתי, הלשון זה היה, מספרים שהוא נכנס לרבי מליז'נסק, רבי אלימלך, ואמר שבאתי להיות, ללמוד אצלכם, אני רוצה להיות מהתלמידים שלכם. אז הוא אומר, אני לא מקבל נערים צעירים ללמוד. נכון, גירש אותו. אמר, אבל אני רוצה בכל זאת. אמר, אתה רוצה, אתה יכול להשיג את התנור. כאילו, אתה רוצה, אתה יכול להיות פה שמש. כאילו, לנקות, להשיג את התנור, לעשות פה עבודות. אם אתה רוצה. הוא הסכים. הוא אומר, אין בעיה. אז אני אעשה את זה. ואז הוא פשוט היה שם, והשיג את התנור. הוא היה משרת. והתפקיד שלו היה להשיג את התנור, להביא עצים, לגרור אותם פנימה, לחתוך אותם, להכניס לאש, לדאוג שזה יבער טוב. כן, זה מקצוע. אז שהוא יהיה משיג עצים בתנור. בן של אופה אחרי הכל. אבל הוא מצידו היה, זהו, אם אני לא יכול להתקרב לצדיק בצורה של ללמוד ממנו תורה כמו שאני צריך, אז אני אעשה את זה בצורה הזאת. לאט לאט הוא כן זכה להתקרב לרבי אלימלך, והוא העיר פניו אליו, והוא התייחס אליו והכל, אבל יש כמה גרסאות, כמה סיפורים מה בדיוק היה, אבל גם כשאיזושהי התקרבות, פתאום רבי אלימלך אומר לו, טוב, לך מפה ולך לזלוטשוב. זלוטשוב, שם היה רבי מיכל מזלוטשוב, כן, שהיה מתלמידי הבעל שם, טוב, לך אליו. טוב, הוא לא רצה, הוא רצה להיות אצל רבי אלימלך, אבל זה מה שאמרו לו, זה מה שהוא עשה, הוא נסע לזלוטשוב, ושם נשאר שבת. מוצאי שבת, שהוא בא להיפרד מרבי מיכל מזלוטשוב, לחזור הביתה, אז רבי מיכל אומר לו, תישאר פה עוד שבת. טוב, נשאר עוד שבת. אחרי שבוע, עוד שבוע שהוא שם, הוא בא פעם שנייה, אז אומר לו רבי מיכל מזלוטשוב, תגיד לרבי שלך, רבי אלימלך, בשמי, שאין לך הרבה קלמישים כמוהו. אין לך הרבה קלמישים, קלמשלח, כמו קלמישל הזה, כמו אמר בשמש. קיצור, ואז כשהוא חזר ואמר את זה בשם רבי מיכל מזלוטשוב, אז רבי אלימלך התחיל לקרב אותו. זה סיפור אחד, יש כאלה שאומרים שיום אחד הוא נכנס, הוא היה גם מגיש תה שם בבית כנסת, בבית מדרש. וכשיום אחד הוא הגיע להגיש תה לרבי, לרבי אלימלך, וכשהוא מסתכל, אז הוא ראה שיש שם עוד מישהו יושב לידו, איזה זקן. הזקן הזה היה נראה מאוד מרשים, והוא נבהל ונשפך לו התה. אז שאל אותו רבי אלימלך, מה קרה לתה? למה נשפך? אז הוא אומר, נבהלתי מהזקן הזה. אומר, אוי, אוי וי לבן שלא מכיר את אבא שלו. ככה אתה נבהל מאברהם אבינו? ככה מספרים אבל מאז הוא כבר קרב אותו יותר, כי הוא ראה שיש לו באמת, יש לו באמת רצון, יש לו, הוא מסוגל. ואז הוא למד, הוא למד איתו, מה שקורה אחרי תקופה, נראה לי 13 שבועות הוא היה בליז'נסק, אחרי 13 שבועות הוא החליט לחזור. אני חושב שיש חשיבות בלספר את הסיפורים האלה, למה? כי מאור ושמש זה ספר שיש בתוכו המון על מה זה צדיק, איך מתקרבים לצדיק, מי הוא הצדיק שאליו צריך להתקרב, והוא נותן לנו גם הדרכות מאוד מדויקות על העניין הזה, זה נמצא לכל אורך הספר, אפשר לומר כמעט כל פרשה, הוא מדבר על העניין הזה של הצדיק, ותוך כדי יש ממש הדרכות מפורטות, גם שאלות שהרבה אנשים שואלים, אוי, צדיק, צדיק, כן, מי זה צדיק? מי אומר גם, זה שיש הרבה אנשים צדיקים זה אומר זה מצוין, מה הצדיק קשור אליי? והוא נותן לנו ממש תוך כדי הפרשיות כל מיני סימנים, הוא אומר למשל, צדיק שאתה רואה אותו, לא כשהוא מתפלל, לא כשהוא לומד, כן? רק כשהוא עוסק במשהו אחר, משהו של חול. ואתה רואה שהלב שלו בוער, זה הצדיק האמיתי, אליו תתחבר. זאת אומרת, זה כשהוא לומד, זה כשהוא מתפלל, הלב שלו בוער, ואתה רואה את זה עליו, זה מצוין. זה עדיין לא אומר שהוא הצדיק שאותו אתה צריך. הצדיק שאותו אתה צריך זה הצדיק שאתה רואה שאפילו כשהוא לא לומד ולא מתפלל, אפילו כשהוא עוסק, מנקה, מסדר, לא יודע, עושה דברים אחרים, עוסק בפרנסתו, לפי הצורך, גם אז יש לו בערה פנימית בלב לקדוש ברוך הוא, זה הצדיק האמיתי. הוא אליו תתקרב. הוא אומר, גם כן הוא מדבר על הנקודה הזאת, מה הוא משפיע עליך. זאת אומרת, יכול להיות שהוא צדיק מאוד גדול ומאוד מאוד מיוחד, אבל הוא לא הרופא שלי. זאת אומרת, הוא מנתח לב מעולה, אבל אני צריך טיפול בפטריות ברגליים, זה מה שאני צריך. אז זה שהוא גאון ומוצלח ומומחה בעבודה שלו, לא אומר כלום לגבי הנקודה שלי. יש באמת לכל אורך הספר מאוד מאוד חוזר על עצמו הנקודה הזאת של התקרבות לצדיק והתבטלות לצדיק, וליצור קשר עם הצדיק. וזה באמת הדרך של להתקרב לקדוש ברוך הוא, הם מגדירים באמת את המואר בשמש, שלמרות שהוא היה אדמור גדול בעצמו, הוא עדיין כל חייו נשאר חסיד. נראה לי שרבן ציון מבובה אמר את זה פעם, כל חייו הוא נשאר חסיד, וזה מוגדר גם שהמואר בשמש זה שולחן ערוך לחסידות. זאת אומרת, זה ספר שבו יש לנו את כל העקרונות של חסידות. תבילה במקווה, יש חברים ביחד, כל היסודות של חסידות בעצם מאוד מאוד מסודרים, ובאים לידי ביטוי בצורה שאנחנו מכירים היום במורה שמש. זאת אומרת, את יסוד הדברים ודאי שאפשר למצוא גם אצל טולדס ותלמידי הבעל שם טוב והכל, אבל בצורה שאנחנו מכירים את זה יותר בפועל, בזמננו, אפשר, הספר שבו מוצאים את הדברים מסודרים בצורה ברורה, זה הספר מאור בשמש, ומעניין לראות את השורשים של התפיסה הזאת שהוא מגלה לנו בסיפור חיים שלו עצמו, בדרך כזאת ואחרת, איך שהוא נוסע לצדיק למרות הקושי, והוא נמצא שם והצדיק מרחק אותו, והוא בכל זאת מתקרב, ואפילו לשמש את הצדיק פיזית, חיצונית, להשיג את העצים בתנור, להביא את ה... נכון? וכשהצדיק אומר לו, אז הוא הולך... יש פה המון נקודות שאפשר ללמוד מההתנהגות שלו. למעשה מה שקרה זה כשהוא חזר אחר כך לקרוקה אחרי 13 שבועות, רמוטחה גוטגולד, שהיה כל כך שמח בנער הצעיר שהוא העלה מהשפטות, קלמישל, ממכירת כאחים כשהוא יחף, והביא אותו להיות כזה אילוי, תלמיד חכם והכל, כעס מאוד. על עכשיו הוא נתפס לחסידות, והוא אסר עליו דריסת רגל, של אל תדרוך אצלי בבית. לא הייתה, לא היה איפה לגור, הוא קר אצל חמיב. לא היה לו איפה לגור, הוא הלך לבית מדרש. לקח שבועיים עד שכמה אנשים שם מנכבדי העיר שריחמו עליו הצליחו להשלים בינו לבין השוור שלו, החותן שלו, ובסוף בקושי בקושי הוא הסכים להחזיר אותו הביתה. כשהחזיר אותו הביתה הוא שאל אותו, מה למדת בליז'נסק? הוא אמר, למדתי עבודת השם. טוב, מתיישבים לאכול, ואז רמוטחה גוטגולד שואל את החתן שלו, מה למדת בליז'נסק? בוא תגיד משהו. אתה בחור אילוי, תמיד חכם, אתה יודע לחדש חידושי תורה, מה למדת שם? מה התחדש לך שם? אז הוא אומר, למדתי שיש אלוקים בעולם, והוא מנהיג הבירה, והוא מנהיג את העולם. ואז רמוטחה גוטגולד, זה כל ילד יהודי יודע, מה חידשת? ואז אומר, ושמש ענה לו, אומר, נכון, כולם אומרים את זה, אבל אני למדתי להרגיש את זה. אני רואה את זה, אני שם לב לזה כל רגע ורגע. דרך אגב, יש ביטוי כזה גם אצל עוד מגדולי החסידות, שגם להם היה בעיה עם השוור, מה שנקרא, אצל רב לוי יצחק מברדיץ', שמספרים סיפור דומה, שהוא חזר הביתה גם כן ממזריץ', ואז מרובנה, יותר מדויק באותה תקופה, והוא מגיע הביתה, והשוור שלו שואל אותו, תגיד, מה למדת ברובנה? מה למדת אצל המגיד? אז הוא אומר, למדתי שיש בורא לעולם. אז אמר, למדת שיש בורא לעולם? הוא קורא לה שפחה שם, שנקטע שם יהודיה מאוד מאוד פשוטה, הוא שואלת, תגידי, יש בורא לעולם? כן, בטח, יש בורא לעולם. הוא אומר, מה ההבדל? זה מה שלמדת, בשביל זה להיות שפחה פשוטה, בשביל זה נסעת, עזבת את הבית מדרש, עזבת הכל, הלכת לשם בשביל זה. הוא אומר, כן, היא אומרת, אני יודע. כך מספרים שרב לוי יצחק מברדיץ' אמר. וזה מאוד, הנקודה הזאת שבעצם לחיות עם הדברים, כן, לידה ולהכיר, כלשון רב צודק, אומר יחי השם אלוהיכך, לידה ולהכיר שיש מנהיג לבירו, זה בעצם עבודה שהיא התכלית של כל התורה והמצוות, נכון? מספרים אבל שרב מוטחה גוטגולד עדיין לא היה רגוע, הוא אומר, אבל תגיד, בוא, תגיד משהו, מה למדת בליז'נסק? ואז רב מוטחה אמר, בוא נראה אם אתה יכול לתרץ את הקושייה. ואז הוא שם בפניו קושייה רצינית שהוא כבר כמה שבועות התעסק איתה, קושייה בתוספות, והגדולי הלמדנים בעיר לא הצליחו לתרץ אותה, ובוא נראה, שאל אותו את השאלה, ואז אמר ושמש, רב קלמישל, בענן מיד תשובה טובה לעניין אפלה ואפלה. כשהוא שמע את זה, אז הוא התרקח. רב מוטחה גוטגולד, שהיהודי באמת יקר, יהודי אוהב תורה, כמו שאפשר להבין מסיפור כזה, אז הוא התרקח. אם הוא ככה לומד תורה, אז הוא נרגע. דרך אגב מספרים שהיה יום אחד ישבו בבית של רב אהרון, אבא של רב קלמישל, רב אהרון אפשטיין, וזה היה שם חול המועד פסח או משהו, ישבו שם כמה תמידי חכמים מהעיר, וכל אחד אמר פלפול בנושאים של פסח, חמץ ממצה, פירוש ברמב"ם, כולם מפלפלים ביניהם. ואז הגיע גם רב קלמישל נמצא שם, ובעיקרון גם אמור להגיד איזה דבר תורה, נו, ואז היה שם אחד האורחים שהיה חריף, אז הוא אומר, טוב, כולם באמת אמרו פלפולים, אבל כן משל, הוא ייתן לנו מהחידושים של ליז'נסק, הוא יסיק לנו את התנור שיהיה פה כמו שצריך חם. זה כמו שהוא למד בליז'נסק אצל רבי אלימלך, להסיק את התנור בצורה טובה. אז ככה החליט לעקוץ אותו בפני כולם. אבל הם מספרים שהוא חשב שרגע, רגע, רגע, לעשות צחוק מהרב שלי הם לא יעשו. ואז מה הוא עשה? הוא לקח את כל הפלפולים שכולם אמרו, ועשה מזה פלפול אחד גדול, ככה לקח את כל הקושיות של כולם, את כל התירוצים של כולם, יפריך אותם, ואמר תירוץ אחד שיתרץ את הכל. אז הראה להם שהכוח שלו בתורה נשאר, ויש מה ללמוד בליז'נסק עדיין למרות הנקודה הזאת. אגב, זה נקודה שחוזרת על עצמה מאוד מאוד חזק בכל התקופה הראשונה של ההתנגדות לחסידות, הנקודה הזאת של תורה. אז תורה זה לתרץ תוספות, להבין פשט ברמב"ם, מה חידשת ברש בו. והשאלה הזאת היא שאלה שהיא שאלה חשובה מאוד. כשאתה הולך ללמוד בבית מדרש, השאלה אם אתה יודע ללמוד או לא יודע ללמוד. אבל החסידות הגיעה בעיקרון לא בשביל לגלות את החלקים האלה של בית מדרש. הגיעה לפתוח שערים של בית מדרש אחר, בית מדרש חדש, בית מדרש של בני הנביאים, שבא לגלות את הנקודה הזאת של לחיות עם הקדוש ברוך הוא. ובבית מדרש הזה, זה כמו שאתה, מישהו יגיד לך עכשיו, כן, אני למדתי עכשיו בכולל, למדנו חולין, את הלכות בשר בחלב. עכשיו אתה, תגיד, מה הדין שור שנגח, ואחר כך הוא דילג, ועל חלק מהשברים הוא לא נגח? מה אתה רוצה? מה זה קשור? מדברים אמנם על שור, אבל איך שוחטים את השור? ואיך מכשירים את הבשר שלו, ומה הדין יתערב בשר בחלב? השאלה שלך היא מצוינת, ולהסביר את המחלוקת רב זביד ורב פופה, אבל פשוט לא קשור לנושא בו אנחנו עוסקים. זה הכל. זאת אומרת, התפיסה, עוד פעם, אני לא נכנס כעת לבאר את סוגיית ההתנגדות לחסידות, שוודאי הגיעה מגדולי עולם, והיו להם סיבות למה הם עשו את מה שהם עשו, וודאי שהייתה כוונתם לשמיים, זה הכל. אבל ההתנגדות הזאת שהגיעה לוויכוחים הקטנוניים, זה פשוט חוסר הבנה מינימלי על מה מדובר בכלל. ותמיד בבסיס של כל מחלוקת יש את החלק על השם שמיים, את החלק של הרשעות, וגם את החלק הזה של חוסר הבנה, של חוסר תקשורת בין שני הצדדים. מספרים שכחלק מהרדיפות הנוראיות שהמאור ושמש עבר באותה תקופה, מספרים שביום אחד הוא נראה לי שהיה צריך לעזוב את קרוקר או משהו כזה בגלל הרדיפות, אז הוא אמר שאלה שהתכוונו לשם שמיים מתנגדים ורדפו אותו, כבר רדיפות קשות. אלה שהתכוונו לשם שמיים, אומר, הם בעזרת השם יזכו שלא רק שההתנגדות הזאת לא תספר להם, הילדים שלהם בעצמם יזכו אפילו להיות חסידים גדולים. כך הוא אמר. אלה לעומת זאת שסתם עשו את זה מרשעות, הם יפסידו. הם יפסידו והם יאנשו. אני לא זוכר בדיוק מה היה הגדרת העונש שהוא קיבל, אבל הם יאנשו. זאת אומרת, מאלה שהתכוונו לשם שמיים זה משהו אחר. מספרים גם על רב לוי יצחק מברדיצ'וב, כשגירשו אותו, הוא היה רב בפינסק. וכשהתעוררה שם המחלוקת בצורה מאוד חריפה, גירשו אותו מפינסק, בתור רב העיר. גירשו אותו מפינסק כי הוא הצטרף לקאט, הוא הצטרף לחסידות. ואז שמו אותו על עגלת זבל וגירשו אותו מהעיר, זה היה ערב שבת אחרי צהריים. ותוך כדי שגירשו אותו, אז אנשים זרקו עליו דברים, ותוך כדי ניגשה איזו אישה ונתנה לו צביטה. עם כל הלב. ואז רב לוי יצחק אחר כך אמר כל הדברים בסדר, אבל הצביטה הזאת זה היה טוב. אמר, זה היה, הרגישו שזה היה מכל הלב. אמר, זה היה לב טהור של אישה יהודיה, שראתה מישהו שאמרו לה שהוא לא בסדר, שהוא הורס את עם ישראל, אז היא נתנה לו צביטה מכל הלב, עם כל הכוונה לשם שמיים. והצביטה הזאת הייתה טובה. צריך פה באמת עין של רב לוי יצחק מברדיצ'וב בשביל לראות בתוך המצב השפל הזה, לראות טוב, אבל הוא ראה טוב. טוב, זה נושא רחב ומורכב בפני עצמו, אבל תמיד ידעו, היו כאלה שהייתה כוונתם שמיים, והם באמת זכו הלאה. בכל אופן, יש הרבה ביטויים על כל העניין הזה, אבל הוא הלך ללמוד אצל הרבה צדיקים. הוא למד גם אצל רבי אלימלך, שאותו הוא מזכיר בספר, אומרים 28 פעמים. יש גם כן, פעם אחת מספרים שהוא התחבא, עוד בתור ילד או צעיר מאוד, הוא התחבא מתחת לטלית של רבי יצחק מברדיצ'וב בזמן התפילה. הוא ראה את הרבי יצחק שהיה מתפלל, אז זורק על עצמו את הטלית לגמרי, אז הוא לא יכול לראות אותו. אז הוא הלך להתכופף והציץ, לראות את הפנים שלו. ובזמן התפילה, והוא אמר שכשהוא ראה אותו, את הפרצוף שלו, את של רב לוי יצחק, בזמן התפילה, אז התעורר בו רגש נפלא. יש גם, הוא אמר פעם שהוא למד את סודות התפילה מרב הרש מרימנוב, התלמיד של רב נחמן מנדל מרימנוב, שגם אצלו הוא היה. אגב, יש סיפור מעניין שרב נחמן מנדל מרימנוב היה לו תקיפות מסוימת, פעם אחת באמצע הטיש, בליל שבת, בשולחן, אז הוא הכריז שכל מי שלא שומר הברית, יעזוב את השולחן שלו, וכולם ברחו, והיחיד שנשאר היה אומר ושמש, נשאר לשבת. אז הוא אמר, מה, אני כבר יהודי מבוגר, אין לי כוח לרוץ. זה היה התירוץ שלו. אבל בכל אופן, הוא פעם אחת, הוא אומר שהוא למד את סודות התפילה מרב הירש מרימנוב, התלמיד, רב הירש משורס, התלמיד של רב מנחם מנדל מרימנוב, שהוא שאל אותו, מה עם סודות התפילה? אז אמר לו, אני איש פשוט, אני לא יודע הכוונות. ולא רק זה, אלא גם אני עסוק עם מחשבות אחרות, שהן לא מחשבות של קדושה. אבל כשאני מתחיל להגיד אדון עולם, אמר רבי ראש משורס, אני מתחיל לחשוב בלב, מי זה אדון עולם הזה? הוא רם וניסה. ומי אני? שפל באמת. אומרת, מיד אני מתחיל לרעוד. כל העצמות שלי מזדעזעים. כל המחשבות זורות בורחות ממני, ורק ככה אני יכול להתחיל להתפלל. וזה בעצם קיצור של מה שכתוב בשולחן ארוך, כן? מתבונן בגדלות הבורא ובשפלות עצמו, זאת ההכנה לתפילה שחסידים הראשונים היו עושים שעה אחת, כמו שכתוב בשולחן ארוך. יש, טוב, באמת יש הרבה סיפורים עליו מכל הסוגים והמינים. עיקר הנקודה באמת שאפשר לראות בתורה שלו זה הנקודה של הצדיק, ההתקשרות לצדיק והתבילה ודרך החסידות, שולחן ערוך לחסידות עם כל הפרטים. יש סיפור מאוד מעניין שגם מביע את חלק גדול מעבודת הצדיקים. הוא כל חייו, למרות שאפילו רבי אלימלך אמר לו שידע שיתחיל להיות רבי אחרי פטירתו של רבי אלימלך, הוא אף פעם לא רצה לעשות, הוא המשיך לנסוע לצדיקים אחרים, הוא היה בטל ומבוטל, פשוט חסיד של אחרים. הגיע שלב מסוים שבא אליו נשמה וביקשה תיקון. אז הוא אמר לו, אתה הולך, בא אליי, לך לצדיקים. הוא אמר לו, לאמרו לי להגיע לקלוני מוסקלמן שעומד בחדר שליד הבית מדרש, זה מה שאמרו לי, הוא יתקן אותי. כך אומרת לו הנשמה. הוא אומר, מה, מה אני? מה אתה? לא, אתה, הקיצר הנשמה התעקשה? אז הוא אומר, בסדר, אין בעיה, אני נלמד בשבילך 18 פרקי משניות. אם זה יעזור לך, מצוין. אם זה לא יעזור לך, תחזור אליי ואני אראה מה אני יכול לעשות. שמונה פרקי נשמה, זה משנה, כן? משנה נשמה. 18 פרקי משניות, 18 חי פרקי משנה, זה חי לנשמה. כן, אני מקווה שזה יעזור לך, אם לא, אז לא. טוב, הוא למד את 18 פרקי משניות, והנשמה לא חזרה. אז כנראה שזה עזר לה. טוב, הוא פוגש אחר כך את החברים שלו, והוא מספר להם, הגיע לנשמה, מה אני עושה עם זה, מה זה? אמרתי, למדתי 18, אמרו לו, 18 פרקי משניות למדת בשביל לתקן נשמה? כאילו, זה מאמץ, ללמוד 18 פרקי משניות. הוא אומר, מה, אבל נשמה שהיא יהודייה, מסכן, הוא צריך תיקון. מה, זה מאמץ, אני אעשה את המאמץ הזה, מתי יש לך זמן, אמרו לו, ויש לך יום כל כך עמוס, אבל בשביל נשמה יהודית שצריכה תיקון, בטח ש... אמרו לו, כן, אבל משנה אחת מספיקה בשביל לתקן נשמה, לא צריך 18 פרקים. אבל זה באמת מסמן את הנקודה הזאת, להיות מסור בשביל לתקן נשמות, בשביל לעזור ליהודים, וצדיק, הצדיק של לוקח על עצמו לעזור ליהודים. טוב, למה זה? מה שצריך בעיקר ללמוד זה את הספר שלו, מאור בשמש, ויש הרבה הרבה מה ללמוד בספר הזה, מה זה צדיק, איך להתחבר לצדיק, החשיבות של זה, החשיבות של לחוז את עצמנו ביחד. אומר שידע, כן, בפרשת קדושים הוא כותב, עיצה יעוצה. העיצה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, שידע האדם שכל טוב שנותן לו השם יתברך, לא נותן לו בשביל עצמו, רק כדי להיות משפיע מטובו לאחרים. והשם יתברך לא עשה אותו רק כמו גזבר על כל הטוב, כדי לחלק לעניים, ולא לחשוב כלל שהיא שלו, רק שיהיה בו רק חלק כחלק העני. אנחנו שותפים. אבל זאת העבודה היא עבודה קשה מאוד, שיהיה אדם עוסק בעבודת האדמה תמיד, או בשאר עבודות וסחורות בשביל אחרים, ולא יחשוב לעצמו יותר משאר עניים ואביונים. לא יחשוב לעצמו יותר משאר עניים ואביונים. זה אחד הנקודות. הוא כותב באמת, הוא כותב גם קורח, וכל הדתו אומר שקורח היה חולק גם עם הדתו, שמעצמם היו שונים מזה את זה, וכל אחד רצה להיות לראש. לפי שרצו לחלוק על משה רבינו ואהרון, עשו שלום לפי שעה. הוא מדבר גם על כל דבר טוב שאדם יכול לזכות, זה אך ורק על ידי שהוא מחבר את עצמו עם עוד יהודים ביחד. אך ורק על ידי זה, זה הדרך היחידה שאדם יכול לזכות. נפטר ב... הוא נפטר ביום ב' דראש חודש תמוז, זאת אומרת א' תמוז, תף קוף פי ג', נקבר בקרוקה, כשהיה חולה הביאו אותו לקרוקה, שם הוא נקבר, על המצבה שלו נכתב פה נתמן, כוננוע על איש חי רב פעלים, לחכמים מאיר ומנהיר למשכילים, ואמרותיו טהורות שבעתיים מזוקקים, נתפאר תהילתו בקהל חסידים, יראי השם היו אל דברו חרדים, מגד אמרי קודשו שפתיים יישקום, סלסול לימודו בנסתר ובנגלה, לומש מאוהל של תורה יומם ולילה, הרב החסיד המופלג פאר הצדיקים, ראינו הרב רב קלמן והרבונים ראינו ארן הלוי זצ"ל, יצאה נשמתו בקדושה ובטהרה ונשמתו בצרור החיים צרורה ויקם עם נקיקים ביום ב' ראש חודש תמוז תף קוף פי ג' לפק תף תה נשמתו צרורה בצרור החיים. הוא נקבר בקרוקה בבית הקברות החדש, זאת אומרת לא בבית הקברות של הרמו, כן, מגלה מוקוי, זה כל הצדיקים האלה, אלא בבית הקברות החדש. ולא הקימו שם אוהל, כי המנהג בקרוקה היה שלא מקימים אוהל על קברים של צדיקים, אז לכן באמת השאירו את זה פתוח, ולא כמו שאצל שער הצדיקים השאיר את זה, וזכותו בעזרת השם תגן עלינו ועל כל ישראל.